אחרי שעשינו סיבוב טיול מעניין ומהנה במחוזות הרע, אנחנו לומדים כיצד בסופו של דבר יופיע הטוב באחרית הימים. כלומר, הרי המטרה איננה שהרע יישאר, אלא שיסור מן העולם. אמרה הנשמה, כל אלה דברים המתיישבים על הלב הם ודאי, כי לא יהיה אדון ברוך הוא מואס יגיע כפיו, אבל את הטוב יקיים ויסיר מעליו הרע בגלגולי מסיבותיו. כלומר, כעת כתוב במהדורה שלפני מסיבותיו, צריך להגיד מסיבותיו שבע מתחת למם. ובכן, מה זה אומר? זה אומר שהכוח העיקרי במציאות זה המציאות, ולא היעדר המציאות. כלומר, הרמב״ם אומר בספר מורה הנבוכים, שמה שכתוב במעשה בראשית, וירא אלוהים כי טוב, טוב הוא עצם הקיום. אם כן, ודאי שהקיום עיקר, והיעדר הקיום תפל לו. מסקנה, הרע יחלה. אז למה יש רע? אז הרע הוא נצרך באופן זמני, לפי מה שלמדנו עד עכשיו.
למה זה אומר שהרע יחלה, זה שהקיום הוא עיקר?
כי הקיום מקורו במקור הקיום. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות ומאיתו המציאות. מה שאין כן היעדר שאיננו בא ישירות ממנו, אלא בסילוק. מה שבא בסילוק, אז הוא מקרי. מה שבא בקיום הוא עצמי. לכן העצמי נצחי, וההיעדר זמני. קוף למד בית. אמר השכל. מה? בסדר. אמר השכל. אתה נתחיל בסדר תיקונו של עולם. הולכים אלא אל הטוב, פרחים, שושנים, אור, כיף. אתה נתחיל בסדר תיקונו של עולם ונאמר. כי הנה כבר שמעת שבשעה שחידש הבורא יתברך שמו את ההשפעה לצורך הטבע הזה מתחילה, שעדיין היה עתיד לחדש הביטול להשפעה היא, הנה הכוונה באמת בחידוש ההשפעה לא הייתה לשתתקיים, אלא לשתתבטל. ובר פירשנו דבר זה למה, כלומר אם הרע מופיע מלכתחילה על מנת לכלות, אז זה ברור שהוא יכלה. אמנם ברצותו לחדש מציאות השפעה מתוקנת לשתתקיים ותוליד התולדות המצלחות בעולם, הנה הכוונה הייתה באמת להרחיק ממנה הרע שכבר נתחדש לעניינה, והרי כאן הכוונה הפך ממש מן הכוונה הראשונה כמו שבארנו. וזה הראש וראשון למציאות תיקון הבריאה, להיות הכוונה נהפכת אל עשיית הטוב וקיומו והצלתו מן הרע. מצאנו, טוב, זה קצת מילים בסינית, אבל נביא דוגמה מן התלמוד. רבא שחט את רבי זרע בסעודת פורים, ככה מסופר. אחר כך הוא החיה אותו, נכון? התפלל עליו, החיה אותו, והכל היה בסדר, סבבה. אמר לו רבא לרבי זרע, בוא נעשה את זה עוד פעם. אמר לו רבי זרע, לא רוצה. עכשיו, מה זה אומר? מה רצה... מה רבא הבין? רבא הבין שזה סדר העולם, שיהיה מוות וביטול המוות. אז מתוך הביטחון הגדול הזה, רבא יכול להציע לרבי זרע עוד פעם. רבי זרע אומר, כן, אבל זה לא דבר שאנחנו יוזמים אותו, זה השגחה עליונה מסדרת אותו. כשהיית שיקור בפורים שחטת אותי, זה בסדר, אתה לא אחראי. אבל לקחת מלכתחילה מצב של היעדר אחריות, זה לא. והנה, אז לכן אותו דבר אפשר לומר, שבסדר של הבריאה מסודר שתהיינה שתי השפעות. השפעת ההיעדר, אם אפשר להתבטא כך, והשפעת ההשפעה, המבטלת את ההיעדר. זה שני מהלכים שונים, אפשר לומר, זה שתי תוכניות שונות בתוך התוכנית הכללית. והנה, המציא האדון ברוך הוא כל מידות השפעתו ומדרגותיה, מדרגה ומדרגה בתיקונה. שהכוונה בה, תהיה רק להוליד הטוב ורחק ממנה הרע. כן כתוב וריחק במהדורה שלפניי. צריך לגרוס ורחק, כלומר להרחיק מנה הרע שהוא הביטול, שכבר נתחדש מציאותו ליפול בעניין המדרגה היא. ובדרך זה הכין כל מדרגות השפעתו בדרגתם. תודה רבה. יבדוך עמים. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, כן. ובדרך זה הכין כל מדרגות השפעתו בדרגתם. כלומר, בדיוק כמו שאנחנו לומדים שיש סדרי השפעת הרע בעולם, במקביל לזה יש סדרי השפעת הטוב. כמו שמקובל שיש 50 שערי בינה, יש גם שערי טומאה, כמה? זו, אז יש מחלוקת בזה בין חכמי הקבלה, יש אומרים 49, יש אומרים 50. הרב קוק מהסוברים שיש רק 49 שערי טומאה, אין שער 50. כלומר, השער 50 של הקדושה או של הבינה הוא עיקר המציאות, וזה ההבחנה שעורך הרב קוק בספר אורות בין האמונה לעומת הכפירה, שלעומת כל אמונה יש כפירה אפשרית, אבל מה שאי אפשר לפגוע בו זה אידאל האמונה, שהוא למעלה משאלות של ידיעה, של אמונה וכפירה. אז גם פה השער החמישים הוא למעלה מהדואליות של הטוב והרע. אידאל האמונה זה האמונה בשורשה, שהיא למעלה מהגדרות. כיוון שהיא למעלה מהגדרות אין עליה קושיות. כן, למשל, האם יש אלוהים או אין אלוהים? יש אלוהים, זה המאמינים אומרים. אין אלוהים, זה הכופרים אומרים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? לא יש ולא אין. למעלה מזה. מובן? אז זה נקרא שער החמישים, או אידאל האמונה בשפה של הרב קוק, באורות, במאמר ייסורין ממרקין. כן, זה אני. מה אוכל לעשות למענך? חזור נעל שאלתך, לא הבנתי. כן, המציאות, הרי מאיפה באה המציאות? המציאות באה מן המציאות. בהתחלה. כלומר, מה שאתה אומר כאן זה שיש מושג של הכרח, אבל זה הכרח זמני. כן, דיברנו על זה שלפי הפילוסופיה אין דבר כזה הכרח זמני. אבל לפי המוסר יש. יהיה דבר שהוא הכרחי, כדי שתהיה מציאות, צריך שיהיה היעדר כתשתית לאותה המציאות, עד שהמציאות קונה את זכות הקיום. וזה העבודה המוסרית. ברגע, נכון. כלומר, ברגע שזכות המציאות, אז זה מציאות העומדת מכוח עצמה. זה מעין הכרח המציאות של הבורא. מעין זה. בסדר? משתנה הגדרה של המציאות. ובכל אחת מהנה הוא צריך לעשות כל זה. פירוש. בראשונה, להפוך הכוונה בה רק אל התיקון הטוב להולדת הנמצאות כמו שבארנו. כלומר, שיהיה בתוך הרע, למרות שהרע מתכוון לבטל את המציאות, אבל ליצור, כלומר להפוך את כוונתו של הרע, שיהיה מכוון אל הטוב, זה עבודה קצת קשה, כלומר תגידו למלאך הרע לענות אמן, זה משהו כזה. כן? ובכל אחת מעינה הוא צריך לעשות כל זה, פירוש בראשונה להפוך הכוונה בה רק אל התיקון הטוב, להולדת הנמצאות, כמו שבארנו, שנית, להרחיק ממנה הביטול שכבר חודש לה, שלא ישוב ויבטלה. כן.
הכוונה של הרע בעליון זה לא לעשות את הטוב?
כן, זה בדיוק מה שהוא אומר.
אבל אני
מחכה. כן, אבל יש הרע המציאותי. הרע המציאותי לא מתכוון לעשות את הטוב. הרע המציאותי הוא רוצה לעשות את הרע. אמנם הרע גם כן, לא רצה האדון לבטלו, אלא להרחיקו. אך שיהיה קיים ועומד כל זמן הצריך לבריות. וגם כי הוא מרע עצמו, לא יהיה אלא מכוחו יתברך, כי הוא לבדו עושה את הטוב ואת הרע ודאי. אך אין זה אלא העניין היותר שפל המתייחס להשפעתו והשגחתו יתברך. יוצא לפי זה שכל זמן שהרע נדרש, אז ריבונו של עולם יקיימו. ונמצא שוודאי סידר האדון ברוך הוא כל הדרגת השפעותיו למה שצריך לקיום העולם, מדרגה תחת מדרגה, ואחר כל אלה ייוחס לו גם כן עשיית הרע וכל חלקיו וענייניו, והנה יש ברע הזה מה שמקביל לכל חלקי ההשפעה הטובה. זה מה שנאמר, זה לעומת זה עשה האלוהים. נכון? אתה אומר שפה הוא משפיל את הרע. איפה הוא אמר את זה? בפסקה הקודמת. כלומר שזה העניין השפל. לא שזה למטה, אלא שזה בצד. כן, כלומר, הציור פה הוא ציור שהטוב נמצא באמצע, והרע בהיקף. סביב רשעים יתהלכו, סביב. מה יותר גדול, מה שסובב או מה שבאמצע? מה שסובב יותר גדול, מבחינה גיאומטרית. נכון? מה שסובב יותר גדול. אה? שהוא סובב חלקית. אז הוא קצת רע. אבל אם אני אומר שהרע סובב את הכל, אז הוא יותר גדול. יש גמרא שאומרת את זה. כן? שמצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. זוכרת הגמרא הזאת? כתוב בגמרא. מצרים 400 פרסה על 400 פרסה. כמה זה פרסה? 4 קילומטרים. אז 400 פרסה כמה זה? 1,600 קילומטרים. מצרים היא 1,600 קילומטרים על 1,600 קילומטרים. כך כתוב בגמרא. ומצרים 1 מ-60 בקוש. קוש, יבשת אפריקה. 60 פעמים מצרים. וקוש, 1 מ-60 בעולם. והעולם, 1 מ-60 בגן. והגן, 1 מ-60 בעדן. ועדן, 1 מ-60 בגיהינום. נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגיהינום. אז מה העיקר? עיקר המציאות נכון זה הגיהינום.
עיקר מבחינת מה?
זהו. כמותית הגיהינום עיקר. הכי גדול. אבל מה זה אומר? זה אומר שהגיהינום זה האפשרות למצרים להיות. אגב, מצרים מאפשרת את מה? את לידת עם ישראל. כלומר, כדי שעם ישראל ייוולד, אתה צריך רחם. הרחם הזה זה מצרים. אבל מה, הרחם הזה הוא צריך להיות באיזה גוף. זה קוש. אבל קוש, הגוף הזה, הוא צריך להיות באיזה מקום שבו הוא מתהלך, שזה הגן. ברור? והגן, הוא צריך איזשהו אידיאל. שזה העולם. זה העולם, נכון, העולם. אבל העולם צריך שיהיה לו איזושהי משמעות. זה הגן. אבל המשמעות הזאת צריך שיהיה לה גם איזה אידיאל לשאוף אליו. צריך שזה העדן. אבל כדי שבכלל יהיה אידיאל לשאוף אליו, צריך לתת מקום לאידיאל הזה. אז צריך משהו זה גיהינום. זה הריקות. יוצא לפי זה שגיהינום זה משהו אחלה. אנחנו זקוקים לגיהינום כדי לאפשר את כל היש. יש מילה אחרת בשביל גיהינום. עין. העולם נברא יש מעין. אז צריך קודם כל לברוא את העין כדי שיהיה יש מתוך העין הזה. אז למה גיהינום כל כך מפחיד? כי לשוב מן היש אל העין זה מה שמפחיד. אבל אם העין משמש להופעת היש הוא חיובי. אז מה זה מה שיתבטל כאן? מה שיתבטל זה החדירה של העין לתוך היש. אבל היש עצמו, אבל העין עצמו חייב להיות מקיף. וזה בדיוק מה שהרמח"ל כאן אומר. לא רצה לבטלו אלא להעמיד אותו בצד. צד, הכוונה בצד, מסביב. מה שמסביב זה שפל. לעומת העיקר. הוא עובר מכמותי לאיכותי. מובן? טוב, זה הציור שהוא משתמש בו.
כן.
יש שנעלם, נכון. כלומר, ריבונו של עולם, שהוא היש, העלים את עצמו כדי לאפשר למציאות להתהוות. מה שנקרא סוד הצמצום אצל חכמי הקבלה. בסדר?
אז זה עיקר המציאות, לא?
נכון, נכון. עיקר המציאות זה העין.
זה היש.
עיקר המציאות. כלומר, השאלה, איך את מבינה את המילה עיקר? העיקר זה מה שיש בעיקר, או העיקר במובן של המקור? מקור המציאות זה היש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, בואו נמשיך. ונמצא שוודאי סידר האדון ברוך הוא כל הדרגת השפעותיו למה שצריך לקיום העולם, מדרגה תחת מדרגה, ואחר כל אלה ייוחס לו גם כן עשיית הרע וכל חלקיו ענייניו, והנה יש ברע הזה מה שמקביל לכל חלקי ההשפעה הטובה. כי לכל חלק השפעה טובה, ככה חודש הביטול. זה העיקרון של זה, לעומת זה עשה האלוהים. ומכל חלק השפעה טובה, רוחק הביטול המיוחד לה, אך לא נתבטל. כלומר, תמיד זה עומד לי לחדור. כלומר, אמנם הרע רחוק, אבל יש לו פתח כניסה. ואז השאלה, אם אנחנו נותנים לו את הפתח הזה או לא. אמנם, כל הביטולים המיוחדים לכל חלקי השפעה הטובה, אינם אלא מיני סוג אחד, שהוא הרע הכללי, וכל הסוג כולו לא ייוחס להשפעתו יתברך, אלא בערך היותר שפל שבכל העניינים הנכללים בה. ועל כן, מאז נתקנה דרך משל המדרגה העליונה שבהשפעה, הנה ביטולה כבר נודע ורוחק ממנה. ולא נתבטל, אך מציאותו תלוי להתקיים ולהתנהג רק במדרגה התחתונה המיוחסת להשפעה. כלומר, גם הרע יורד ממדרגה למדרגה. ובמדרגה השנית שנתקנת גם ביטולה נודע כבר, ומציאותו תלוי עד התחתונה, כמו שבארנו. אך מצד הדרגת ההשפעות, הרי כבר נתקרב עניינו להתהוות יותר ממה שהיה בראשונה, ובשלישית יותר מהשנית, וכן כולם עד המדרגה האחרונה. כן? זה מצער מאוד. זה מצער. לא להבין, זה מצער. נכון. כן, אז מה שאומר כאן הרב, זה שהבירור של הרע נעשה מדרגה אחר מדרגה. כלומר, ריבונו של עולם, למשל, כשהוא החליט להקים את מדינת ישראל. אז זאת הייתה ישיבת קבינט למעלה, ושם כבר הכל סודר. ואז המניעות ירדו לעולם יותר נמוך. אחר כך, המניעות היותר נמוכות, זה כבר הופיע במציאות. אבל אז היה צריך להקים את ההסתדרות הציונית. ואז מניעות שעד עכשיו היו קיימות נעלמו. ולאן הם עברו? למדרגה יותר נמוכה. כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים בביטול הרע, אנחנו מרגישים יותר את הרע במציאות. כמו שלמשל משהו שרוצה להבריא, גוף שרוצה להבריא, אז בשעה שהוא מוציא את הרעל מתוכו, שם הוא מרוכז יותר וכואב יותר. אז זה בדיוק מה שקורה, ככל שאנחנו מתקדמים, ככה מתנגדים הולכים ומצטברים. כן. נכון, בדיוק. זה כמו עמוד השחר. עמוד השחר זה הזמן שהאור פורץ. אבל בדיוק זה הרגע השחור ביותר בלילה. כן? לא. למשל יש לרמח"ל ספר נפלא שנקרא מאמר הגאולה. על מה זה מדבר? על מה אתה חושב שנדבר? על הגאולה. כן. הוא קרא לזה מאמר הגאולה כי זה באמת הנושא של הספר. ושם יש לו שני דפים שבהם הוא מדבר על השואה. כן? זה מאוד מעניין כי הוא נפטר עוד לפני, הרבה זמן לפני השואה, 200 שנה לפני השואה. אבל הוא כבר מסביר איך זה יהיה. עכשיו, הוא לא מדבר על מחנות הריכוז וההשמדה וכו', אבל הוא מסביר איך זה קורה במציאות של העולם העליון. ואז הוא מביא את סוד החלונות. מכיר את סוד החלונות? כן או לא? דיברתי על זה. זה ה-Windows, כן? שדווקא כשהשער נפתח, החלונות נסגרים. כן. טוב, אז מה? מה, אתה לא יודע מה זה סוד הווינדוס? מסביר רמח"ל שמה שבזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שישראל היו על אדמתם, היה שער גדול נפתח בין העולם העליון לעולם התחתון. והרבה מאוד הערה הייתה יורדת ושפע ברכה בעולם. אבל ברגע שנחרב המקדש, בטלה המדינה, נסגר השער. אז איך העולם מתקיים? כי דווקא כשנפתח השער, נפתחו החלונות. החלונות זה מעט אור. בסוד, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אבל זה מספיק כדי לקיים את העולם. עד היום, שבו הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא צריך לפתוח מחדש את השער. אבל אי אפשר לפתוח את ממשלת השער כל זמן שלא התבטלה ממשלת החלונות. בגלל שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלונימה. ולכן הולכים ונסתמים החלונות, והשער עוד לא נפתח. עד הרגע שבו נסגר החלון האחרון, ואז מיד נפתח השער, כי אם לא אז העולם לא יתקיים. ואף על פי שלמעלה לא מורגש ההפרש, למטה יורגש, ויהיה זמן של צרה גדולה, ולא יאריך הרבה. ועל זה אמר דוד, למה השם תעמוד מרחוק, תעלים לעיתות בצרה. הנסירה, כן, יש, זה הנסירה הגדולה. כן, ברור. מה? זה מפורש אגב בספר דניאל. כן? ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד היום ההוא. ובעת ההיא, עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. כן, מה אתה אומר? אין חפיפה, יש מגע. אם הייתה חפיפה, הייתה מלכות נוגעת בחברתה. זה סוד הדילוג. אתה לא יכול לחיות את זה ככה בגלל שאתה בתוך הזמן. מה שהם בתואר כאן זה למעלה מן הזמן. כן. מה? למה הדבר הזה? כדי לאפשר למציאות לתת הופעה למציאות הבאה. גם המהר"ל מסביר את זה, שההיעדר קודם להוויה. אם יש רצף בין שתי הוויות, אז ההוויה השנייה לא יכולה להופיע. כן. הוא הולך ומתבטל מן המדרגות העליונות, והולך ויורד למטה. נכון. הוא מסולק מן העולמות העליונים, יורד אלינו. זה מה שהוא אומר. כן. כן. לא. זה אומר שהחשיפה לשואה הייתה הכרחית, אבל לא היה הכרחי שהיא תתממש. למשל, יש לנו דוגמה בתנ"ך לשואה שנמנעה. כן. מגילת אסתר. כלומר, היה הכרח שתהיה חשיפה לאפשרות הזאת, אבל אפשר היה למנוע. וזה מה שאמר מרדכי, אם החרש תחרישי, אז רווח יעמוד, רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל מאיפה? ממקום אחר. כלומר, דרך סתרה אחרה. ולכן הוא אמר, לא כדאי שזה יעבור ככה, כדאי שתלכי למלך. בסדר? אבל הוא אמר, מקום אחר, הרי האבן עזרא אומר, מהפסוק הזה הוכחה שהמקום זה לא הקדוש ברוך הוא. כי הרי יכול להיות כתוב מקום אחר. אבל מה נעשה שחזל אמרו שהמקום זה הקדוש ברוך הוא? אז איך הם יסבירו את הפסוק הזה? הצד האחר של המקום. כן, מה אתה אומר? כן, דבר. כן, ודאי. אפשר לעשות את זה קטן. זה כמו גלות. האם הגלות היא הכרחית? תשובה כן. אבל כמה גלות ואיך? אפשר לעשות, לבוא כנשיא אלוהים, אפשר לבוא בשפלות. יכולנו לעשות גלות, להודיע לאומות, תדעו לכם, עוד חודשיים עם ישראל מגיע אליכם לגלות של שבועיים. ואז כולם היו מתרגשים אצל האומות, מכינים שטיח אדום, מפנים את המקום, שמים מדבקות בשרי חלבי, הכל. איזה יופי, עם ישראל בא ללקט אצלנו ניצוצות. ואז היינו חוזרים בכבוד רב, בחוש גדול ובשאיפה של האומות. כן? למשל, ואז במצב כזה, אם לגוי הייתה עובדת עבדה, ויהודי היה מחזיר לו, הגוי היה אומר, למה? למה אתה מחזיר לי את העבדה? זה יותר טוב שזה יהיה אצלך. ברור. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת, ירדו למקום הרבה יותר נמוך, ולכן אנחנו מחזירים עבדה לגוי מפני חילול השם. בסדר? טוב. כן.
עכשיו שהרב
נכון.
באמת הזמן הכי חשוב.
זה לא הזמן הכי חשוב.
זה נראה הכי חשוב.
נכון. פסיכולוגית זה נראה שזה הכי חשוב. במציאות המדעית יש יותר אור בעמוד השחר.
עכשיו זה ככה גם במציאות, שזה נראה יותר חשוב, אבל באמת יש יותר אור.
מי שיכול היה לראות את זה לא היה שם. זה היה רב קוק. הוא נפטר לפני שזה התחיל. נכון? אם הוא היה שם, הוא היה רואה את זה.
אבל זה כך.
כן, אבל צריך להיות הרב קוק. והוא לא היה שם. כן, כן. מה אתה אומר? נכון. לא. הוא הופך להיות מגן. כמו קליפה ששומרת את הפרי. ואז הוא מתעלה לכוח הפרי. זה כההבדל שיש בין קליפת תפוזים לריבת תפוזים. ברור. ריבת תפוזים, אתה עושה את זה מהקליפות. וזה מעדן שהוא יותר יקר מן הפרי המקורי. נכון, נכון. זה לא אני אמרתי, זה הרב קוק בעולת ראייה. כן. איפה היינו? על כן נאמר, שמיד שירצה אדון ברוך הוא לתקן ההשפעה בשלמות, לקח לסדר סדרי הטוב וסדרי הרע, וסדרי הטוב הולכים ונתקנים במדרגותיהם, כלומר ממעלה למטה. אחרה הנה הוא תלוי ועומד, מתחילה תסתדר ההשפעה עד הגיעה אל המדרגה התחתונה, שבה תלויים כל סידורי ענייניו בפרטיהם, כי הכוונה היא להשפיל מציאות הרע, שלא יהיה עניינו אלא הפחות שבכל העניינים שבבריאה, והשפלה זאת מכלל התיקונים הגדולים אשר לעולם היא, שתהיה מרובה מידת טובה, ממידת הפורענות הרבה. ועל כן, מתחילה תסתדר הסדרים, הבדיל האדון ברוך הוא סדרי הטוב לצד אחד להסתדר ולתקן, וסדרי הרע להתגלגל בהשפלתה ממדרגה למדרגה. כי לפי מה שהיה סדר מסדרי הטוב נתקן, כך סדר הרע נשפל לעומת זה, עד שבהשתלם סדרי הטוב להתקן, נמצא הרע נשפל לגמרי, והעולם מתוקן כראוי. או, זה מסביר, למשל, בזמן השואה, משיח בן יוסף כמעט נהרג על ידי ארמילוס הרשע. נכון? כן. כתוב שכשאומרים ברכת בוני ירושלים, אז בסידורים של אחינו הספרדים כתוב להתכוון שמשיח בן יוסף יתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. עכשיו, מה זה משיח בן יוסף? זה היה ראשית היישוב, לא? בזמן המנדט. ורומל, רומלוס, כמעט הצליח לכבוש את ארץ ישראל. ואז היה הורג את משיח בן יוסף. אבל התפללו הדורות שרומלוס לא יהרוג את משיח בן יוסף. ולכן הוא לא נהרג. מה? רומל. רומל היה הגנרל שעמד בראש הצבא הגרמני-איטלקי שעמד לכבוש את ארץ ישראל. כן, אגב, יש גרסאות במקום ארמילוס, רומלוס. אז זה קרה שם. כן. אז לפעמים תפילה זה גם עוזר. עוזר הלכה למעשה. כן. מה? לא, יש מדרגות שונות של ארמילוס, יש מדרגות שונות של משיח בן יוסף. רק שבסידורים, בחלק מהסידורים היום התפיסו אחרת. כתוב, יתכוון להתפלל שמשיח בן יוסף יחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. אז אתה לא יודע מי זה משיח בן יוסף, אתה חושב שיחיה ולא ימות, הכוונה שהוא חולה באיזה וירוס מסוכן שקוראים לו ארמילוס, אולי זה שם של וירוס, ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. כלומר, כל הממד הצבאי, הפוליטי של הסיפור, נעלם לגמרי. כן.
כן.
רומא, הוא מרומא. כן, כמו זה שהקים את רומא, רומולוס. נכון? רומולוס. היום יש לנו הרבה עבודה. עדיין, אבל אנחנו כבר במעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, כלומר מהקיום, מהקיום המדיני אל ההשפעה האוניברסלית. יכול להיות, כן, בסדר. היום מדינת ישראל היא אחת המדינות החזקות בעולם, שולחת טילים לירח, ולא עוד, אלא שאנחנו במצב מאוד מיוחד מבחינת העם היהודי. אין היום מדינה שבה השלטון רודף את היהודים. נגמר. לא, זה באמת מעניין. זה עד לפני 30 שנה זה לא היה. היום אנחנו במצב שבו השתנה מעמדו של עם ישראל. והוא לא עושה את זה. ברור. אנחנו היום גם במצב ש... מה? לא. השלטון הוא של יהודים. לא. הוא רודף יהודים. לא, יש הבדל. בין זה שבתוך השלטון יש לך אנשים שנרדפים על ידי השלטון, זה מטבעה של מדינה. זה יכול למצוא חן בינינו, לא למצוא חן בינינו, אבל זה אומר שאנחנו עצמאים. כלומר, זאת אומרת, לא הגויים רודפים אותנו. אנחנו בתוך עצמנו רודפים אחד את השני, זה בסדר. ככה כל חברה. בכל חברה יש רדיפה. זה בסדר גמור. זה השלטון שלנו, הטעויות שלנו. וזה דבר שלא היה בערך 2500 שנה. מה? זה לא משנה מאיפה זה בא. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. מה? לא, לא רודפים את עם ישראל. לא רודפים את עם ישראל. לא, לא רודפים את עם ישראל. לא רודפים את עם ישראל. לא רגע. לא רודפים את עם ישראל. יש יהודים שנרדפים על ידי יהודים אחרים. לא, לא, לא. הטעות היא לחשוב שהקדושה זה הדת. אם אתה חושב שהקדושה זה הדת, אז חילונים רודפים את הקדושה. אם אתה תאמר שהדת זה הקדושה. אבל אם אתה מבין שהקדושה זה כנסת ישראל, אז כנסת ישראל זה כולל הכל, אפילו את הדתיים. אתה מבין? הקודש מתפשט בכל. זה אחת הטעויות החמורות שטועים בה חלק מהדתיים וגם חילונים, לחשוב שהקודש הוא הדת. אם תרצה, כן. מה? עדיין היו מדינות, ברוסיה הסובייטית למשל, רוסיה הסובייטית, הייתה רדיפה מאורגנת של העם היהודי. היום הדבר הזה כבר לא קיים. אנחנו גם היום במצב שכמעט רובו של עם ישראל נמצא כאן. יותר מזה, לפני 50 שנה מדינת ישראל הייתה תלויה בגולה. היום הגולה תלויה במדינת ישראל. אלה עובדות, כן? כלומר, אנחנו רואים מול עינינו את התחייה הלאומית, וצריך גם להתפלל, ותחזנה עינינו. כלומר, יש כאלה שהשם שב לציון ברחמים, ולא רוצים לראות שהוא שב. אז צריך להתפלל להיות מאלה שרואים שהשם שב לציון. בסדר? זה עבודה לא פשוטה. כן. מה, מה שהיה? יש יהודי שלא מרוצה ממה שהשלטון עושה לו. בסדר, זה קורה. גם בימי שלמה זה היה. גם בימי החשמונאים זה היה. היו הרבה רדיפות של הגויים נגד עם ישראל. שום דבר. אהבו אותנו, עשו לנו רק טוב. אתה לא יודע, אני שואל אותך, יש לי שאלה לשאול אותך. האם אתה מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי? כן, לא. כן, האם שמעת על הרדיפות שהגויים רדפו אותנו? כן, אז למה אתה שואל? כולם. כל סוגי הרדיפות. מה היום? כן, אבל זה בקטן. בוודאי זה בקטן. אתה יודע מה זה? לא. יש מדינה שבה אסור לך לעשות שחיטה יהודית, ואסור לך לעשות ברית מילה. אז מה אתה עושה? אתה עובר את הגבול, עושה ברית מילה, חוזר. מה? אפשר לחשוב. למשל, בשוויצריה, למשל, אסור לך לשחוט. אז מה אתה עושה? מה עושים היהודים? נוסעים מעבר לגבול, מותר להכניס רק 300 גרם של בשר. אז כל אחד מהמשפחה, כל אחד יש לו את ה-300 גרם, ואז לשבת, ברוך השם, יש כמה קילו.
זה אפשרי, אבל יש מדינות שלעשות ברית מילה ולקחת תינוק בן 8 ימים, לעבור אותו למקום אחר, וזה מדינות גדולות?
זה בהחלט אפשרי. לא, למשל בדנמרק, אז מה עושים בדנמרק? כן, מה עושים לא בשוודיה. בדנמרק יש בעיה. מה עושים בדנמרק? נוסעים לשוודיה, מלאים וחוזרים. יודע מה המרחק בין דנמרק לשוודיה?
שוודיה הם מאפשרים רק אם המוהל הוא רופא.
בסדר, שהמוהל יהיה רופא, מה קרה? בסדר, אתה מבין, אתה מדבר על קנה מידה שהוא כלום, לעומת מה שהיה לפני 80 שנה, 90 שנה. אתה צריך להבין את הפרופורציה. זה כמו שלמשל היום אומרים, יש חיילים שנהרגים במלחמות. כמה חיילים נהרגו, אני לא עושה פה, כל נפש זה עולם מלא, אבל בכל זאת, כמה נהרגו במלחמות ישראל מתש"ח ועד היום?
אחרים.
מה?
אחרים.
חיילים וגם נפגעי הטרור. 23,000, נכון? שזה מה שהיו הורגים ביום אחד בטרבלינקה. יום אחד. כן? אז פשוט עשו השוואה. כן? צריך לא להיות כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, לדעת מה קורה פה. טוב.
כן? יש גם, אנחנו הולכים לשמור את המדינות, אבל יש גם דברים על-מדינתיים שפועלים.
בוודאי, בוודאי. יש התנגדות בין ישראל לבין האומות, זה ברור. אבל זה אופי אחר לגמרי.
זה אולי זה נסתר מעין.
לא, זה לא נסתר מעין, זה אופי אחר לגמרי של מאבק. כלומר, זה כבר... המאבק שאנחנו מדברים עליו היום, זה המאבק של גוג ומגוג, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, זה ההתקבצות של חלק ניכר של האנושות נגד הישות הציונית. אז לא צריך להצטרף אל הגויים שהם נגד הישות הציונית, שגם אנחנו נהיה נגד הישות הציונית.
אני לא יודע אם כבר יש ישות ציונית.
זהו, זה בדיוק מה שרוצה ערפאת, יימח שמו וזכרו, הוא רוצה מה שאמרת עכשיו.
מה?
שתגיד שאין ישות ציונית. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שתאמר שהיהדות היא רק דת, וזה בדיוק מה שנאמר באמנה הפלסטינאית. האמנה הפלסטינאית אומרת שאין זכות קיום למדינה היהודית ולישות הציונית, בגלל שהיהדות היא רק דת, ולכן זה בעצם שינוי ביהדות לזהות את היהדות כמדינה. ככה נאמר באמנה הפלסטינאית. ויש הרבה יהודים שזה בדיוק מה שהם חושבים. כן. בואו נמשיך. וזה פתח גדול להבין עניין אם מלאה החורבה. אגב, כל האפשרות לדבר נגד המדינה זה בזכות זה שיש לנו מדינה. אלמלא חיילי צהל ושוטרי הימם, השם יברך אותם, שנמצאים כאן, לא יכולנו לדבר נגד המדינה. צריך לדעת להכיר להם טובה. זה ציונות. להיות חייל זה ציונות למעשה. לא צריך להיות תודה. זה הקדוש ברוך הוא מסדר שהוא הציונות. וזה פתח גדול להבין עניין אם מלאה החורבה המוזכר אצל רבותינו, שאם זה מלאה זו חריבה ואם זה חריבה זו מלאה, כי זה כלל עניין עבודת האדם. כי עשה האלוהים את הטוב ואת הרע. והשפלת הרע אינה תלויה אלא בהגברת הטוב. וההפך להפך, חס וחלילה. כן, אז כלל גדול שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, כי הרי האור עיקר והחושך תפל, ולכן מעט אור זה כבר דוחה הרבה. והקדוש ברוך הוא הודיענו, המעשים המצטרכים להגביר הטוב בסדריו, שממילא נמשך השפלת הרע וכל סדריו, ונמצא העולם מתקן בתיקון שלם. זה המצוות, וכדומה, כן. הרבה מצוות. ברוך השם, יש היום הרבה מאוד מצוות שנעשות במדינת ישראל. יש אנשים שמשלמים מס הכנסה, מצווה אחת. יש אנשים שמשרתים בצבא, עוד מצווה. יש אנשים שמתיישבים בנתניה. מה? יש אנשים שמתיישבים בנתניה. וברמת אביב, הם מקיים עוד מצווה. ויש אנשים שמתפרנסים בארץ ישראל, שזה עוד מצווה. ויש אפילו אנשים שלומדים תורה, שגם זה מצווה. כל אלה דברים אמרה הנשמה. כל אלה דברים מחוברים לי, וזה סדר נאה להבין מידותיו של האדון ברוך הוא, המיוסדים בעומק חוכמתו, שלא יהיו דברי העולם ומקרב דברים נופלים על צד ההזדמן, אבל הכל מתקן בחוכמה עמוקה לתכלית שלם. עד כאן פסקה קוף למד ג'. מכאן ואילך אנחנו עוברים לפסקה קוף למד ד'. זה צריך קצת לדלג, זה מגיע לעמוד קוף צדיק א'. בואו, אז כאן אנחנו מדברים, מה? לא הבנתי. פשוט זה עמוד אחרי, אבל פה במהדורת מכון רמח"ל צריך לדלג איזה 15-20 עמודים, ואז אנחנו מגיעים לעמוד קוף צדיק א'. מה אני יכול לעשות? לא אני הוצאתי את המהדורה הזאת, היא מהדורה יפה, אבל מה אני יכול לעשות? זה לא הכל תלוי בי. טוב, קוף למדד. אמר השכל, נשלים סדר עריכת משפטי הנהגתו יתברך ונאמר. כי הנה, אחר שכבר קבע הרצון העליון גבולו של הרע, וחקק ענייניו מה שיהיו ולא יוסיפו, שב וקבע הנהגה ישרה, כמו שהעולם צריך, אחר היות מציאות הרע זה בבריאתו. כלומר, יש סוף לרע, יש, אנחנו יודעים שיש לו קצבה, ויש גם השלכות בנושא, במובן של היחיד, מה שנקרא שכר ועונש. שכר ועונש, ההנהגה של שכר ועונש, למדנו שהיא הנהגה משנית, היא לא ההנהגה העיקרית של המציאות, אבל היא בכל זאת בעלת משמעות, וצריך ללמוד איך היא גם כן משלימה את היסוד המוסרי של המציאות. כי לנו יש קושי, איך יכול להיות למשל שגאולה תהיה בלי התחשבות בנושא שכר ועונש. אז התשובה היא, לא, יש גם חשבונות של מידת הדין, אבל הם באים לאחר מכן. כמו שכתוב למשל, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה זה לפני בו יום השם? למה יום השם הוא גדול ונורא? בגלל העונשים. כלומר, זה מידת הדין. זה יום הדין הגדול. אז זה מסוכן להגיע ליום הדין. אבל, לכן צריך קודם כל לשלוח את אליה הנביא, וישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבו והקיתי את הארץ חרם. כיוון שאליהו הנביא יעשה את כל העבודה, ממילא כבר כשעבור יום הדין, לא יהיה כל כך מה להפעיל את מידת הדין. וזה טוב, חבל. אולי יש כאלה שהיו רוצים שנוכל להפעיל את מידת הדין בכל תוקפה, אבל ריבונו של עולם לא רוצה. לכן הוא שולח את אליה הנביא להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז גם פה ואומנם כלל מה שרצה הרצון העליון במציאות הרע הזה הוא שיתקיים זמן מה כאשר יגבילו ואחר כך יתבטל. ומתחילתו של עולם כבר הוא מנהל אותו לקראת סופו הטוב שיהיה הרע מתבטל ממנו. והרי זו הנהגה אחת שכבר הזכרנו למעלה. בעניין גילוי ייחודו יתברך. ואומנם לכל הזמן שהוא יתברך רוצה בקיומו, כלומר קיומו של הרע, צריכה הנהגה אחרת. כי הרי אין הימצאו לבטלה, אלא לצורך עבודת האדם. כלומר כל זמן שהרע קיים בו תשתמש בו. ועל כן צריך כאן הנהגה ראויה למעשה עבודה הזאת בכל תנאיה. כלומר אנחנו זקוקים גם להנהגת שכר ועונש, מה שהדתיים מאוד אוהבים. כלומר הדתיים אומרים, כל העולם כולו בנוי שאם אני עושה טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לי טוב, ואם אני עושה רע, הקדוש ברוך הוא נותן לי רע. זה רק נסתר מהמציאות. במציאות אנחנו רואים שצדיק, יש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו. ומה שעוד יותר מבלבל, שלא רק שיש צדיק שרע לו, אלא שיש גם צדיק שטוב לו. כלומר, אם כל הצדיקים היה רע להם, אז היינו אומרים, טוב, זה גורלם של הצדיקים. אבל מאחר ויש צדיקים שטוב להם, אז זה מגדיל את הקושיה, למה יש צדיקים שרע להם. ואותו דבר לגבי הרשע. אם כל הרשעים היה טוב להם, מלא, אבל גם רשעים שרע להם. אז למה? זה כך, זה מקשה. זאת אומרת שההנהגה של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, היא רק חלק ממכלול. אבל המכלול הזה, החלק הזה צריך ללמוד אותו. וזה מה שאנחנו לומדים כאן. והנה תדעי, שוודאי שאין המעשים הטובים תועלת לו, יתברך כלל, ולא המעשים הרעים חיסרון. כן, יש לנו כלל, אני עושה טוב, לא עשיתי טובה לקדוש ברוך הוא, אני עושה רע, לא עשיתי רע לקדוש ברוך הוא. וכבר נאמר, אם חטאת, מה תפעל בו? אם צדקת, מה תיתן לו? אז מה זה העבודה צורך גבוה? שישראל מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. נכון? זה מאמרים סותרים זה את זה. טוב, זה לא הרמח"ל שהוא, לא הרמח"ל הוא הראשון להתמודד עם הקושיה הזאת. רבים עסקו בזה, המהר"ל מפראג בתפארת ישראל, רבי מאיר בן גבאי בספר עבודת הקודש, השלה בהקדמת תולדות אדם, הרמק בספר פרדיס רימונים, רבים עסקו בשאלות האלה, איך מצד אחד אין אנחנו משפיעים למעלה, איך מצד שני אנחנו כן משפיעים למעלה. אז מה שהוא אומר כאן, מצד אחד אתה לא משנה שום דבר בנצח, אלא שהוא יתברך ימציא מן הנהגה אחת במשפטים ודרכים מיוחדים, שידע היותם אגודים לתכלית הזה, שמצידם יהיה מציאות זכות וחובה לאדם, שעל פי הדרכים האלה יוכל להיקרא תועלת מה שיקיימו בני אדם את המצוות, וחיסרון מה שיעברו עליהם. כלומר, ריבונו של עולם סידר שיש בעולם שפע שתלוי במעשה האדם. מה? התשונט, מה שדיברנו, כן. לא תועלת וחיסרון לעצמו יתברך, אלא למה שהוא רוצה לפעול בנו. והוא עניין, כשישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, שפרשו רבותינו, זיכרונם לברכה. כלומר, יש גם הנהגה כזאת. אז זאת אומרת, שאתה אומר, אתה לא משנה לקדוש ברוך הוא שום דבר, זה גם נכון. אתה כן משנה לקדוש ברוך הוא, זה גם נכון. אז מה ההבדל? באיזו מדרגה אתה מדבר? יש מדרגה שבה אתה משפיע, יש מדרגה שאתה לא משפיע. עכשיו, תגידו, מה, זה משחק? לא, זה לא משחק. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שיש לנו כוח לשנות משהו למעלה, אז יש צער השכינה כשהרצון לא מופיע למטה. ואף גם זאת, לא לפי שאינו יכול לפעול, אלא על פי מעשי התחתונים חלילה, אלא לפי שאינו רוצה לפעול. מן מה שהרמב״ם אמר לגבי ההשגחה גם, זה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח השגחה פרטית על הדגים, זה לא בגלל שהוא לא יכול, אלא בגלל שהוא לא רוצה. אם היה רוצה, היה משפיע על כל סרדין וסרדין בהשגחה פרטית. בסדר? והיה מסיר את כל המיניות, סרדין. אבל הוא החליט שההשגחה העליונה תתמקד באדם, והסרדינים זה מסביב. בסדר? ועל כן יקראו המעשים הטובים כבודו יתברך, והמעשים הרעים ההפך חס וחלילה. לפחות יזכרו משהו מהשיעור. ונמצא שזהו מה שחידש בתחילה אדון ברוך הוא בהנהגה הזאת, שלצורך העבודה היינו מציאות התועלת שיוכלו להביא המעשים הטובים, והחיסרון שיוכלו להביא המעשים הרעים, כי כל זה הוא מחודש ותלוי רק בצונו יתברך וכמו שבארנו, וזה נקרא הנהגת הטוב והרע. כי כלל הטוב הוא כל הסדרים המתוקנים וכל התועלת שיוצא מן המעשים הטובים, והרע הפך זה, כל החיסרון היוצא מן העבירות. ואחרי זה צריך לסדר ענייני השכר והעונש. אז במקביל לזה יש גם שכר והעונש, השכר התולדה הטבעית מן המעשה הטוב, והעונש התולדה הטבעית מן המעשה הרע. דהיינו, מה שהטוב יינתן לעושה המצווה והעונש לעוברים עליה, וזה השכר והעונש צריך שיהיה משני מינים. דהיינו, משכר ועונש של זה העולם, ומהגמול האמיתי של עולם הבא. כלומר, יש לנו שני סוגי שכר ועונש, שכר בעולם הזה ועונש בעולם הזה, שכר בעולם הבא, עונש בעולם הבא, וזה דורש ההרחבה והעמקה. אי אפשר סתם לזרוק את זה ככה, זה מצריך המשך של הסבר, וכיוון שהגיע מבזק, אז אנחנו נדחה את ההסבר לפעם הבאה. שלום.